שוב בהקדמה. הקדמה תהיה פשוט ליישר כאן איזשהו קו. יש לנו כאן קודם כל אורחים, ברוכים הבאים, אלה שבאו מהצבא. וגם בשיעורים אני לא יודע מה למדו בסוגיות ומה לא. אנחנו ניתן איזשהו יישור קו לגבי מחלוקת רבי יהודה ורבנן. זאת תהיה ההקדמה. כשאני אסיים את ההקדמה, היא לא תהיה ארוכה. אז נתחיל את השיעור, השיעור יתחלק לשני חלקים. אני צריך לבקש מחילה מאנשי השיעור שלי, את ההקדמה הם מכירים, מה שאחר כך לא, אבל את ההקדמה הם מכירים, רוצים יכולים ללכת לשתות תה בעשר דקות הקרובות או לשמוע אותה. המשנה מתחילה ממחלוקת רבי יהודה ורבנן על גופו של גט. היא אומרת, גופו של גט, הרי את מותרת לכל אדם. רבי יהודה אומר, ודל יהבה ליחי מיני, ספר תירוכים, גט קוראים וגרת שקיעים, וכו'. איך להבין את המשנה? סגנונו של רבי יהודה, פעמים רבות, שהוא בא להוסיף על תנא קמא, אנחנו מכירים את הסגנון של רבי יהודה, אי מתי, אמר רבי יהודה, אי מתי, או אמר רבי יהודה, באמת דברים אמורים, יש מקומות שהוא חולק, יש מקומות שהוא מוסיף, ובאמת רוב הראשונים למדו כאן שרבי יהודה בא להוסיף על דברי תנא קמא. כלומר, באמת גופו של גט הרי את מותרת לכל אדם, רבי יהודה בא להוסיף, אבל צריך גם להגיד ודן יהבה לך מיני וכולי. לא כל הראשונים למדו כך, ואפשר ללמוד שיש כאן בעצם מחלוקת. כלומר, תנא קמא אומר גופו של גט הרי את מותרת לכל אדם, ואילו רבי יהודה אומר גופו של גט בין יהבה ליחי מיני, ספר תירוכים ואיגרת שווקים. ואם כן, יש כאן שתי דעות קיצוניות, מה שאמר זה לא אמר זה, ומה שאמר זה לא אמר זה. כלומר, כל אחד אומר דבר אחר. באופן כללי, זו שיטת בעל האיתור וסייתו, אני תאר לדמי שאנשים למדו את זה, ובאמת לרבי יהודה וגם בפסק הלכה פסקו כמה וכמה ראשונים שאין צורך לומר הרי את מותרת לכל אדם, ודי בבדן יהבה לך, שכתוב שם נמחק להתנסווה לכל דבר דיטיץ ביים כל היהודים למיניהם, ואין צורך. אני כרגע לא, כרגע ודאי לא ניגע במחלוקת הזו של בעל האיתור והרמב"ן בשאלת מבנה המשנה, ואם רבי יהודה בא להוסיף או רבי יהודה בא להגיד דבר אחר. אני רק לא אכלה שפתיים, חייב לומר שנדמה לי על פי פשט המשנה, ופה אני אגיד עכשיו את הפשט הכי יפה במשנה והכי פחות נכון. מה אני אעשה? כן, אבל לכאורה פשט המשנה נחלקו רבי יהודה ורבנן בשאלה מה זה בכלל גט. גט שגופו הרי את מותרת לכל אדם, בעצם מתייחס לאיזשהו גט תוכני לתכנים. אנחנו יודעים שהאדם גם אומר את זה לאישה כשהוא מוסר לה את הגט, דאורה איתו מתרבנן, אני נכנס עכשיו. ולמעשה יוצא שמי שמתיר את האישה זה האדם, הבעל. הבעל הוא מתיר את האישה. כמו שהוא אומר לה, הרי את מקודשת, אם הוא עושה אותה, כך הוא מתיר אותה. הוא אומר לה, הרי את מותרת לכל אדם. הוא מתיר אותה. רק מה, לא מספיק שהוא אומר את זה בעל פה, הוא צריך לומר את זה בכתב. המילה בכתב היא כמובן אמירה חשובה יותר, היא יוצרת שטר, בכל מקום אמירה בכתב חשובה יותר, אבל למעשה הוא אומר, הוא אומר את זה, רק הוא אומר את זה בכתב. יש כאן אמירה, ויש כאן גם כתיבת הדברים, למשל, למה הדבר דומה לעשרת הדיברות. הקדוש ברוך הוא אמר אותה, ואחרי 40 יום, 120 יום, הם גם הגיש את זה בכתיבה. את הדבר הזה, כמה נתן את השטר, לוחות העדות, שזה שטר, כמובן זה לא שטר גירושי, זה שטר קידושי, אבל זה בעצם דבר שביטא אמירה. זאת אומרת, הכתיבה בלוחות ביטאה אמירה שהייתה במעמד העשיר. וזאת כנראה, ככה אני אבין, זוהי שיטתו של תנא קמא. האדם אומר לאשתו, אומר לה בכתב, הרי את מותרת לכל אדם, אבל הוא המגרש אותה, הוא המתיר. בעוד שלדעת רבי יהודה, לא האדם מתיר את האישה, אלא הגט מתיר את האישה. כלומר, זה לא שיש כאן אמירה בכתב, אלא הגט זה איזשהו ספר, הגט הוא איזושהי חרב שקורטת בין הבעל והאישה. היא קורטת את החבל המקשר בין הבעל לאישה. בגט זה צריך להיות כתוב משהו, זה נכון. אבל הגט הוא ספר הכריתות, ולכן כשהוא נותן את הגט הוא אומר, זה יהיה לך ספר כריתות ממני. כלומר, הוא נותן לכאן את הדבר שמפריד ביניהם, הדבר שמפריד ביניהם זה לא אמירתו, לא שהוא מתיר אותה, אלא הוא קורא אותה. לכאורה, אני אומר, ניתן אולי היה לקשור את זה למחלוקת רבי אליעזר ורבנן במשנה הראשונה, בשאלה אם העיקר זה ההתרה או העיקר זה הקריטות, לא ניכנס לדבר הזה יותר מדי. לכאורה זה יכול היה להיות פשוט המשנה, מה זה דופו של גט? כלומר, מה בכלל הדבר המגרש? ממילא מה הדבר המרכזי? מה הגט המרכזי שלו? הרי את מותרת לכל אדם, או עשיית הספר לספר קריטות. כן, זה הדבר. תראה, זה גם, פשוט, גם קשור לידי חתימה קראתי, בידי מסירה קראתי, אני לא נכנס לכל העניין הזה, בגלל שלצערי הרב הגמרא בשום מקום לא העלתה על הדעת את הפירוש הזה, וממילא הפירוש הזה לצערי הרב יורד מן המסע. נותרו לנו שתי אפשרויות להסביר את המשנה, אחת על פי הסוגיה שלנו בגיטין, ואחת על פי הסוגיה במדרים, ושני ההסברים האלה על פניהם נראים הסברים שונים, והסוגיות כפי שמתבדי המשבע, סוגיות מתחלפות, כלומר סוגיות חלוקות. ניתן גם להסביר בעלי התוספות של סוגיות משלימות, אבל אינני רוצה להיכנס לעומק העניין הזה. בסך הכל הדברים ניתנים כרקע, ויותר נוח ללמוד את זה כסוגיות מתחלפות, כלומר כסוגיות שחלוקות האחת על החברתה. בסוגיה שלנו, במאי היפלגי רבי יהודה ורבנן, בידיים מוחיקות. כלומר, נסביר את הדברים, אנחנו מכירים היטב לשון קידושין. לשון קידושין, הרי את מקודשת לי בטבעת זו. כמובן, כתב משה בישראל, גם בגד כתב משה בישראל, נעזור את הגדת משה בישראל, זה נהיה אחר. העיקר הלשון, הרי את מקודשת לי בטבעת זו. הלשון המקבילה בגט, הרי את מגורשת, לא משנה מותרת לכל אדם, הרי את מגורשת ממני, במקום לי, ממני, בגט, זה. כלומר, זו היא הלשון המקבילה. הרי את מקודשת לי בדבר זו, הרי את מגורשת ממני, בגט, זה. לדעת חכמים, די שאומר לה, הרי את מגורשת, או הרי את מותרת לכל אדם, היינו רק, אמרה במסכת קידושים, ואני ראיתי בדבר, מציעה לשונות אלטרנטיביות, הרי את משולחת, הרי את מגורשת, וכולי וכולי. ובכן, זה מקביל פחות או יותר ללשון, הרי את מקודשת. הלשון הרי את מקודשת מוגדרת כידיים שאינה מוכחה. לא, אולי להגיד הרי את מקודשת. צריכים להגיד הרי את מקודשת לי, וצריכים להגיד גם בטבעת זו. כך, בעצם צודק רבי יהודה, מהנחה שאני רואה את רבי יהודה כמוסיף על תנא קמא, ובכן הרי את מגורשת, אני בכוונה משתמש במילים הרי את מגורשת, על פי הגמרא בדין, זה יותר לא הרי את מותרת לכל אדם, אבל זה אותו דין, כן, הרי את מגורשת ממני בגט זה. זוהי ההקבלה. ההקבלה הזאת נראית על פני נכונה, אפשר כמובן להתווכח. כן, אפשר להתווכח עליה בגלל שהרי את מקודשת לי, יש חידוש. מקודשת לי, יכולתי לקדש גם למישהו אחר. אדם יכול לקדש אישה לחברו, כמובן בדיני שליחות, אבל אדם יכול לקדש אישה לחברו. כאן ברור שהוא הבעל, כאן ברור שהוא לא שליח לגרש אותה ממישהו אחר. ואם אין אדם מגרש אשת חברו, אז הרי את מגורשת, נראה לי ברור שזה מגורשת ממני, ייתכן שאין צורך לומר את זה. הגמרא מציעה את זה, אני הייתי מציע כאלטרנטיבה לגמרא גם מי אחר. מי אמר בכלל שצריכים להגיד הרי את מגורשת ממני? הרי את מקודשת לי, ברור שצריך להגיד, מקודשת, היא מקודשת למישהו, נכון? היא הופכת להיות של מישהו, צריך להגיד של מי. אי אפשר להגיד האישה הזאת היא אישה של, היא אישה של פלוני, או היא אישה שלי. אבל הרי את מותרת, בואו נשתמש כמה מילים מותרת, זה הרי את מותרת, לכל אדם זה בסדר. אבל למה צריך לדעת שזה ממני? נכון, זה לא חלק מהגירושין, הגירושין זה אמירה. מעכשיו את מותרת לכל אדם. מי אמר שצריכים להגיד שאת מותרת לכל אדם על ידי? זה לא חלק מהגט המרכזי של הגירושין. למרות זאת הגמרא לא אמרה את זה בשום מקום. וכנראה, אני מעריך, אם כי לא ראיתי שזה חלק מספירת הדברים. כלומר, חלק מספר. ספירת הדברים, כלומר, צריכים לתת כאן גם יותר פרטים. ומי מנצה, אם גם את הפרט הזה של הרי את מגורשת ממני, או של הריח מובאת לכל אדם ממני, לא בדיוק ממני, על ידי. ואפשר לחלק גם בין טבעת זאת לבין בגץ. אומר, את מקודשת לי, וריח הטבע, אתה רוצה להגיד לטבעת זאת, אחרת איך היא מקודשת? אבל אם כתוב בגט, הרי את מותרת לכל אדם, יכול להגיד, הרי את מותרת לכל אדם בגט זה, זה מיותר, הרי זה עצמו הגט, יש כאן זהות בין הדברים. ניתן לחלק בין המשפטים האלה, אבל הגמרא אצלנו לא מחלקת, והגמרא אומרת שבמה נחלקו רבי יהודה ורבנן, רבי יהודה דורש ידיים מוכיחות, או משפט קצת יותר מסובך, אומר ידיים שאינן מוכיחות לא אביין ידיים, מה רבי יהודה דורש ידיים מוכיחות, לדעת חכמים, מספיק ידיים שאינן מוכיחות, כלומר ידיים מוכיחות קצת, ובכך נחלקו. אם כך, שורת ההיגיון אומרת, וזה באמת מה שפשקים הרבה מאוד ראשונים, שהלכה כרבי יהודה. מדוע? משתי סיבות. קודם כל יש לנו סתם משנה בתחילת מסכת נדבים, שדורשת ידיים מוכיחות, על פי הסבר הגמרא, מודרני לך שאני אוכל אליך. זה ידיים מוכיחות, וזה מה שדורשת המשנה. ובין סתם משנה במסכת נדרים דורשת ידיים מוכיחות. אפשר להתבקר, יש כאן סתם ואחר כך מחלוקת, אינני נכנס לזה. מכל מקום הראיה המכריעה שצריכים ידיים מוכיחות, גם כן לא יודע מה מכריעה, אבל הראיה שצריכים ידיים מוכיחות, בגלל שזוהי מחלוקת אביי ורבה במסכת נדרים, בדף ה' עמוד ב', ושם נזכר איתמר, ידיים שאינן מוכיחות, אביי אמר אביין ידיים, רבא אמר לא אביין ידיים, רבא שההלכה כמוהו מהווי את כל השעה שחק לשישה מקומות, וכן רבא סבר ידיים שאינן מוכיחות לא אביין ידיים, כרבי יהודה כאן. גם הדבר הזה אפשר להתבקח עליו, וזו היא מחלוקת בין בעלי התוספות בנזיר בדף סמך ב', וזה קשור לגרסאות אצלם, ומה בדיוק אומר רבאי ומה בדיוק אומר רבא, ושם הריבה בתוספות בנזיר סמך ב' עמוד א', הריבה באמת פוסק שידיים שאינן מוכיחות אביין ידיים נגד הסוגיות שלנו, אבל זוהי שיטה יחסית צדדית, והמיינסטרים כאן בראשונים אומר על פי הסוגיה בגיטין, והיא נראית סוגיה במקומה שידכן שהלכה כמוה, נחלקו רבי יהודה ורבנן אם צריכים ידיים מוכיחות, והואיל רבי יהודה סבר כרבה, הרי ממילא הלכה כרבי יהודה במשפטנו, ויש צורך לא רק בהריח מותרת כל אדם, אלא גם בדם מיני, הריטב"א מוסיף עוד פרט שלא נעמוד עליו כאן. אפשרות שלישית ללמוד על מחלוקת התנאים, כלומר, אפשרות ראשונה זה מה שאני אמרתי, אבל זה לא קיים, אפשרות שנייה משמעותית בסוגיה שלנו, והאפשרות השלישית היא ללמוד כמו הסוגיה בנדרים, שעל פניה נראית כסוגיה חולקת על סוגייתנו. נעזוב את שיטת הבעיה, נדבר רק על שיטת רבא, כיוון שהיא להנחה, והוא סובר שצריכים ידיים מוכיחות, נחלקו רבי יהודה ורבנן, האם בלי בדין ובלי מיניים זה ידיים מוכיחות, או זה לא ידיים שאינן מוכיחות. איך זה בלי בדין ובלי מיניים ידיים מוכיחות? אמרנו, אין אדם מגרש יש את חברו, אפשר גם לומר, ראשונים, ציוס ברא יש מאין, אפשר גם להגיד שבלי ודין זה ידיים מוכיחות, שהרי הוא נותן לה את הגט, ובגט כתוב הרי את מותרת לכל אדם, פשטות הדברים, הרי את מותרת לכל אדם בגט זה. אם כן נחלקו הבעיה ולבר, מחלוקת המקומית בגידים, האם יש כאן ראיות מתבקשות מספיקות או לא, ייתכן שנחלקו איזושהי מחלוקת אחרת, אבל הכל מסביב לעניין הזה, באופן עקרוני, אני מציע כאן אפשרות אחרת, שנחלקו בשאלה עם ראיות חיצוניות, מספרות, זה מצטרף לידיים, כדי שיהפכו להיות ידיים מוכרות, או ראיות חיצוניות לא מצטרפו להם. אפשר הכל זרוק את זה. מה אתה אומר? טוב, העניין, ברור. כן, כולם מכירים את הראש שלך הזמנה לחתולה, ובסוף שלך משהו חלק. כן, שרק למישהו, אז מה, נו, מה, אני שולח לו מכתב, זה בטח הזמנה לחתונה, כן, מה, לא צריכים לכתוב לו את השם הזה, לא את השם הזה, לא את השם הזה, שלחתי אותה. כלומר, לפעמים אתה יכול לשלוח מכתב ולדבר על נסיבות חיצוניות שהצטרפו אל התוכן הפנימי. השאלה אם זה הופך את זה להיות ידיים מוכיחות או לא, רבי יהודה דורש לפרט את הכל בכתב, כן, חכמים אומרים, צריכים לפרש את הדברים לאור הנסיבות, אני לא יודע אם אתם יודעים, לאחרונה זה היה מחלוקת חריפה מאוד בין בית המשפט העליון לבין לשכת עורכי הדין, לא יודע אם שמעתם על זה, האם רק הזכרנו את בית המשפט העליון. הייתה השאלה אם בית המשפט העליון רשאי לפי הנסיבות לפרש את נוסח השטר, או שצריכים לפרש את נוסח השטר רק על פי הנוסח ולא על פי שום נסיבות חיצוניות, ולדעת לפי אלה למה התכוון פלוני ולמה התכוון אלמוני. לכאורה דומה לשאלה כאן, האם על פי נסיבות חיצוניות אתה יכול לפרש את המילים או לא יכול לפרש את המילים. רבי יהודה אומר לא, חכמים אומרים כן. אגב, זה מזכיר כל מיני מחלוקות אחרות ביניהם, אבל לא ניגע בזה כרגע. אם כך, עולה שגם רבנני סוברים שידיים צריכות להיות מוכיחות. אלא נחלקו מה הם ידיים מוכיחות. שורת הדין אומרת שכמי נפסוק, שנפסוק כרבנני. שהרי רבי יהודה ורבנני, יחיד ורבים, הלכה כרבים. וכאן כבר לרבא ולאביי אין מעמד. כלומר, כולם צריכים ידיים שאינן מוכיחות לא הביאן ידיים, ואם כן, שורת הדין אומרת שכאן נפסוק כרבנן. כך באמת אומר הר"ן בסוגיה שלנו, כך הוא מבין מתוך דברי הרמב"ם. אפשר להתווכח על זה, אבל זה נכון שהרמב"ם אומר, אני יכול לקבל את זה רמב"ם אחד, גירושין. רמב"ם? תודה. אבל זה נכון שהרמב״ם אומר בפרק א' ללכות גיבושים על אחת ד' מוכר ודאי לכולם בעל פה, כיצד כתב לרעת משולחת, לרעת מגורשת, לרעת לעצמך, לרעת מותרת לכל אדם, כיוצא בזה העניין, הרי זו מגורשת לגופו של גט, לרעת מותרת לכל אדם. משמע הכלל, אמנם הרמב״ם כשמביא את נוסח הגט מביא כבר את כל הנוסח הגדול וגם הריף הזה, אבל משמע שגופו של גט הרי התפותן לכל אדם וזה הכל, טוען הר"ן, הרמב״ם פסק כרבנן ולא כרבי יהודה, והסברנו את ההיגיון. אם נלמד על פי הסוגיה בנדרים שרבה יכול להסכים גם לרבנן, ממילא ניתן לפסוק כרבנן. אפשר להתווכח עם הר"ן, אם זה הפשט ברמב״ם, ואם נספיק עוד נעשה את זה, אני לא נוטה להסכים שזה הפשט ברמב״ם. שפסק כרבנן, אתם ודאי יודעים לא סוד שהרמב״ם בפירוש המשניות כתב במפורש הלכה כרבי יהודה. אבל לא ניגע בזה כרגע, אני רק אומר שיש עוד שתי שיטות ביניים, בין לפסוק כרבי יהודה ולפסוק כרבנן. שיטת ראשונים אחת, שפייה כאן בכל הראשונים, זה לעשות איזשהו אלכסון. לא צריכים לכתוב מיני, כיוון שהגמרא אומרת מפורש אין אדם מגרש אשת חברו, אבל צריכים לכתוב בדין. למה? כיוון שהגמרא במסכת גיטין השאירה את זה כבעיה דלא יפשטה, ואז בחומרה חייבים לכתוב בדין, אבל לא צריכים לכתוב מיני, ואז אתה נכנס לכל מיני ספרות אלכסוניות. כן, דומה שהספרה הדומיננטית להלכה היא דווקא של הרמב"ן ושל הרשב"א, שפסקו שאם אדם כתב הריית מותרת לכל אדם ולא כתב ודן ומיני, היא ספק מגורשת. וזה מכניס אותנו כמובן לצרות רבות ולא ניגע בהם כרגע. זה בעצם פחות או יותר הקונסטרוקציה של הסוגיות בעניין שלנו, בידיים מוכיחות וידיים שאינן מוכיחות. אני אוסיף עוד מילה אחת על הרמב"ן, כיוון שהסברה היא בהחלט מעניינת והיא תעזור לנו בהמשך. אומר הרמב"ן בקידושין ה', מופיע לפניכם במקורות, אני קורא חלק אלא לפום סברה בפרק המדרש, דקאמר ידיים שאינן מוכיחות בגט משום דאמרינן בדיבור הגרשה ושטר הראיה בעלמא הוא, איכא לאמר דאיך דחיישינן לאחי ובאינן ודנן למילי בכתיבה. אבל בנתינה, כיוון דנוסה ואמר הראיית מגורשת בגט זה משהו. לא אמר מה הראיית מגורשת בגט זה, אמר לה הראיית מגורשת מקף בגט זה משמע. דלא גרע נתינה זו מן הזיר עובר לפניו. כל שכן לסברה דפרק כמה דנדרים וכו'. הרמב"ן אם כן אומר את הדבר הבא. בגט יש צורך לכתוב בגט זה. כן, כלומר צריכים לכתוב ודן ודליה ולי חילנה. כלומר, הרי את מגורשת בגצר. בגצר לכתוב את זה. באמירה הוא לא צריך לומר את זה. למרות שיש מן אמירה. למה לא צריך לומר את זה? מה ההבדל? זה כתוב בגט, רוב השטרות שאנחנו מכירים אלה שטרי ראייה. אדם מלווה כסף, יש הלוואה. כותבים שטר, אבל השטר, שטר ראייה להלוואה. לא השטר יוצר את ההלוואה. את ההלוואה מה שיוצר זה מתן הכסף. גם שטרי ראייה על קניינים וכדומה, קניינים שלא נעשו בקניין שטר ובעוד דברים אחרים, רוב השטרות שלנו הם שטרי ראייה. יכול להיות גם שהגט הוא שטר ראייה. וזה שכתוב בגט, הרי את מודרת כל אדם, יכול להיות שנתן לזה כראייה, אז במה גרש אותה? תגיד, גרש אותה בדיבור. כל אחד יודע שלא מגרשים בדיבור, זאת כבר סברה חיסונית. על פי זה שכל אחד יודע שלא מגרשים בדיבור, אתה לא יכול להגיד שהדבר הזה, זה בעצם ברור מתוך הגט. שוב אני אומר, כולם יודעים שאני מחר מחתן את הבן שלי, זה לא אומר שאם שלחתי לך פתק, פירוש אומרים שבעצם זאת הזמנה ואני יכול לעשות מזה יד, שאני כולם יודעים שמחר אני מחתן את הבן שלי. זה לא מספיק. זאת ראייה חיצונית מדי. אבל כשכתוב בגט כל מה שצריך, ואדם נותן לאישה את הגט, ואומר לה, הרי את מותרת לכל אדם, כרגע הוא מייצר את הגירושים. ברגע שהוא מייצר את הגירושים, הוא גם נותן את הגט. אין צורך לתת את הראייה ברגע שמייצרים את הגירושים. אם הוא ביחד מייצר גירושים ונותן גט, משמע שייצור הגירושים זה על ידי הגט. דומה לאדם שאומר, ונשיא רופא לשנה. זה כבר נכנס לתוך נוסח הדיבור. אם במקום לדבר הוא עושה מעשה, כן? אז זה ברור, כן? כשאני אומר למישהו, אתן לך מכה. אני לא נותן. אבל אני אומר לו, אתן לך שורה כזאת. כן, המעשה נכנס לתוך הדיבור. הייתי צריך לעשות את זה פה, אבל לא עשיתי. אבל, כלומר, העיקרון הוא אותו עיקרון. ובכן, כלומר, יש לך אירוע שנכנס לתוך הדיבור, וזה אתה יכול להחשיב כי ידיים מוכיחות. מה שכתוב בתוך הגט, שם אין ראיה שהוא גרש אותה בגט זה, הראיה שהוא גרש אותה בגט זה, זה היה בגלל שכולם יודעים שלא מגרשים בדיבור, זוהי ראיה חיצונית. משרתי את הגט, ואמרתי, הרי אתה מותרת לכל אדם, אין שום עובדה שעשיתי שני הדברים האלה יחד, משהו שקשו עם זה לזה. כמו שאמרתי, זה כאמור איזשהו רקע כללי לסוגיה, וזה סיימתי את ההקדמה. וכמו שאומרים, לפני שאני מתחיל לדבר אני רוצה להגיד משהו, אז עכשיו גמרתי להגיד את זה, ואני רוצה לעבור לשיעור. בשיעור אני רוצה להתמודד רק עם שתי שאלות, וממילא השיעור אחרי ההקדמה יתחלק לשני חלקים. אני רוצה להתמודד עם שתי שאלות. שאלה ראשונה, מדובר כאן על ידיים או על ידות, מה מקור הדין שיש ידות בגיטין? שהרי מושג הידות או הידיים מוכר לנו מנדרים ומנזיר. ושני הבדלים יש בין נדרים ונזיר לבין גיטין. הבדל אחד, שבין דרים ונזיר יש לנו מקור בפסוקים. ישנם פסוקים ולימודים כדי ללמוד שידות נדרים או ידות נזירות זהים לנדרים ונזיר. כלומר, הרבה אתה כבר לומד את זה מנזיר להזיר ומקישה נדר לנזירות, או לומד את זה מכידור נדר ומקישה נזירות לנדר. אחר כך יש לימוד נוסף שאני מדבר עליו, הלימוד של התלמוד הירושלמי, אבל מכל מקום יש לנו לימוד שאומר שכשאמרת חצי משפט כאילו אמרת משפט לא דבר מובן מעלה, לא נולד בלימוד. צריכים בשביל זה חידוש. החידוש הזה לא קיים בפרשת גיטין. יתר על כן, עולם הנדרים והזירות מבחינת ידות שונה לחלוטין מעולם הגיטין. בנדרים, בנדרים יש לנו המושג שנקרא הפלאה, איש כי יפלי לנדור נדר. כל מושג הנדר הוא על ידי הפה. הפה, המילים, מהם היוצרות את הנדר, יש מאין. כאן, כשאתה מדבר על דיבור, שייך לדבר על דפוסי דיבור, שייך לדבר על דפוסי משפט, כאן שייך להביא את מה שאומר הר"ן, אנחנו יכולים לקרוא בו את המושג ידות. נקרא בהר"ן הראשון במסכת, יפיע לנו כמובן, הדבר הזה מופיע בכל הראשונים, אני כבר אומר דברים דומים. אומר שם הר"ן, וידות נדרים הוא שמתחיל מקצת דיבורו של נדר, אלא שאינו גומר אותו, ואותו מקצת דיבור אבל כאילו נודע כל השיר. אני אשאל אתכם שאלה, אנחנו רואים בתפילה שומר ישראל שמו שארית ישראל ועל יובד ישראל אומרים שמע ישראל, מה מעלתם של עם ישראל שהם אומרים שמע ישראל? הוא אומר שמע ישראל, כמו שאני אומר כאן שמע יונתן או שמע אייל או שמע זה, מה מעלתם של עם ישראל שאומרים את שתי המילים שמע ישראל? אני חושב שברור לכולנו שבעצם המשפט הזה של התפילה הוא ידות, נכון? מה כוונתנו? ועל יובד ישראל אומרים שמע ישראל, השם אלוהים, השם אחד. וזה כבר מעלה גדולה אם עם ישראל אומר את המשפט הזה. יש לנו פיוטים לראש השנה, למלאכי השרת, אלה אומרים קדוש, אלה אומרים ברוך, אלה אומרים קדוש וברוך. ברור לנו שלא הכוונה שהמלאכים אומרים קדוש. מה הם אומרים? אומרים קדוש, 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 אין שעוד, אני לא יכול להשפודות. אלה שאומרים ברוך, אומרים ברוך כבוד השם במקומו. כלומר, יש לנו כאן משפטים שלמים, אני יכול להראות לכם איך שהמקרא מדבר בידו. כן? ואומר חצאי משפטים וכוונתו למשפט שלם. הדברים האלה שייכים באותו מקום שבו מה שאנחנו נזקקים זה הדיבור. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אנחנו מקיימים את המצווה על ידי הדיבור. מלאכים מקיימים את שליחותם כשאומרים, מדברים, קדוש, 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 וכו'. שם שייך מושג היד. בגט אין לנו מושג של דיבור, אנחנו מדברים על צורך בספר קריטות, בספר צריכים להיות כל הפרטים. איך ניתן ללמוד את זה? מנדרים, זה בעצם הדבר שאני רוצה לעסוק פה עכשיו. ברור שכשאני עוסק בזה, אז יש לי כאן כמה שלבי ביניים בדבר הזה. שלבי הביניים מופיעים בבעיות רב פאפה, דברים שם בדף זין ודלת, ומופיעים לנו שם כמה מקרים, ואני רוצה לחלק את המקרים האלה למספר קבוצות. קבוצה אחת, יש יד לפאה, יש יד לצדקה. יד לפאה ולצדקה. קבוצה שנייה, הייתי שם הפקר בבית הכיסא, וקבוצה השלישית, הייתי שם שם בקידושים. פאה וצדקה, בעיקר שאנחנו מדברים על צדקה, זה סוג של נדרים. הגמרא לומדת את הצורך לשמור אותה מן הפסוק, מוצא שפתיך תשמור לעשות. כאשר נדעת להשם אלוהיך לדבר שדיברת בפיך. אדם יכול לנדור נדר להשם. ואדם גם יכול לנדור חסד וצדקה. זה גם כן סוג של נדר, ולכן כאן ביטויי ידות מתבקשים. גם פאה זה סוג של צדקה. הוא אומר, הערוגה הזאת תהיה פאה, זה סוג של צדקה, וצדקה זה סוג של נדר. אבל גם כאן עדיין יש מקום להבחין בין זה לבין נדר, ואני רוצה שננסה לעשות את ההבחנה, ואולי תיווצר לנו כאן איזושהי תובנה בעניין הזה. שאלה ששואלים הראשונים, למה אני צריך יד לצדקה? הרי צדקה חלה גם במחשבה. כשנאמר נדיב לב עולות, מדובר על נדבת לב, כמה וכמה דברים שקשורים לתרומות וכדומה, חלים גם בצדקה. ואם אדם חשב, הכסף הזה שמונח כאן, חשב עכשיו אמרו, הכסף הזה שמונח כאן, יהיה לצדקה, הוא חייב לתת את זה לצדקה. ואחרת הוא מחלל את נדבו. למה לי דיני ידו, עם מסיקה מחשבה, הרי ודאי שאנחנו מדברים כאן במצב שאדם התכוון לתת. בדבר הזה עוסק שם אין בשיטה מקובצת, יהיה לכם מקובצת. ואומר, וקשה לי גבי צדקה, אם בדעתו היה לצדקה, למה לא מחייבים משום נדיב לב? ואמר בשמות גמר בליבו, אף על פי שלא רוצים בשפתו. ושם הגמר בליבו פירושו כשנתיישב בליבו לעשות הצדקה ולא יתחרט. אבל כאן לא נתיישב עליו ליבו כל כך. כדי לפרט את זה, אני אביא את דבריו של החזון איש, אם כי הוא לא מזכיר את השיטה המקובצת, אבל לעניות הבנתי, כן, בלשונו הזהב, הוא התכוון לדברים ממש ממש דומים, ואני קורא בהלכות קידושין סימן למדח בעוד זין, וכך הוא אומר, היד רם ויד מוכיח הוא דעת נמי כאמר מכל מקום היא באה אלה ולא דומה להסביב אותו יד, אז אנחנו אומרים בלשון גרוע גרם משתיקה. מה החינמי בלשון ואת, מדבר על את מקודשת לי ואת, שאינו מבורר בשפתיו, אף על גם בכוונתו ודאית בסף קלן. למה? מסביר, בכל קניין צריך גמר דעת, וכל שאין גמר דעת, גמור לו מהן הקניין. וכדאמר, באלמה לא סמך דעתה, ועיקר הקניין שגזרה תורה, הוא שיעשה מעשה וידע שבזה גומר את הקניין. למה צריכים בקניין מעשה? מדוע לא מספיק קניין בלב? הלב משייט. אני כן אתן, אני לא אתן, אני כן אקדש, אני לא אקדש אותה. בסדר, אולי, אולי לא. זה משהו ששט. מעשה זה דבר שאתה יודע שנעשה. ואומרים לך, תעשה מעשה, תן לה טבעת, בכך שנתת לה טבעת, גמרת את מעשה הקניין, אז אדם כשנותן טבעת, גומר את דעתו. כלומר, המעשה עוזר לו לגמור את דעתו. ממילא, זה דומה מאוד למה שאומר כאן, השיטה מקובצת, הדיבור עוזר לו לגמור את דעתו. צדקה, כולנו מכיר. אני אתן את צדקה, רגע בעצם אני עכשיו צריך בדיוק את הכסף לנסוע לאיזה מקום. טוב, בכל אופן אולי אני אתן צדקה. זה משהו משייט. זה לא משהו שאפשר על פיו לדעות עליו. אז אם אדם גמר בליבו ואמר, זה חייב לתת את זה לצדקה. אבל בדרך כלל המחשבה משייכת. בדרך. ואגב, פה אני חייב להזיק שמיים בארץ. העניין הזה משהו שלא קשור לעניין שלנו, ואני רוצה פה להעביר את הדפיקה על השולחן. אין לי מקום פה שולחן לדפוק, אז יהיה רצון שכאילו דפקתי לך. המון פעמים שומעים מאנשים, ותשמע, אני חייב לך כסף, תן את זה לצדקה. אל תגידו דברים כאלה בחיים. אחר כך זה נבר, וזה בעל תאחר, וזה כל מיני דברים, ושוכחים למטבע התאחדבה את כל מיני מטבעות אחרות, אל תגידו, אף פעם אני נותן את זה לצדקה, נותן את זה לצדקה. להוציא זה מהלקשיב. ואחר כך ניסוי דורת המחיובים וכל מיני כאלה דברים. אתה רוצה לתת צדקה, תן צדקה. אתה לא רוצה, תשתוק. אבל אל תגיד זה לצדקה. אני לא אומר, כפרות בערב יום כיפורים, כן. אבל לא, חוץ מזה בשום יום. לעניין שלנו, אני חוזר פה על הדברים, ואלה דברים דומים למה שאומר החזון איש, את הקידושים הוא אומר בצדקה. אם אדם גמר בליבו, זה חי. אבל אם זה משייט מה שעוזר לגמור את הדעה, זה לא המעשה, כיוון שאין מעשה בצדקה, זה הדיבור. כאן עולה השאלה, האם יש ידות? שאמר, זה יהיה לצדקה, וזה. האם זה נקרא דיבור שגומר את דעתו או לא? אם אדם יודע שכשאמר וזה, זה משמעותו כמו משפט שלם, אז זה גומר את דעתו. אם אין ידות בצדקה, אז בזה דעתו עדיין לא נגמרה, עדיין לא התחייב בנדר לדעת מצד צדקה. זה מה שקורה בצדקה, דינים דומים יש לנו בפאה. התוספות כאן על התאר, נתתי לכם את התוספות קטן לראות אותו, לומד שהפקר זה כמו צדקה בגלל שהפקר בדרך כלל ניתן לעניים. אני מזכיר לכם שיש מחלוקת ידועה בין שמאי ובדילל בספר מאי, אם הפקר לעניים הפקר, אבל גם הפקר בדרך כלל שאתה הולכים מתכוון להפקיר לעניים, ממילא ההפקר זה איזשהו שוק של צדקה. גם הרמב״ם טוען שהפקר חל בלי נדר, לא ניגע בדברים האלה. גם בית הכיסא, שיש כאן דמיון על יש יד לבית הכיסא, יש לזה דמיון לנדר. זו סוגיה שנקראת הזמנה, הזמנה נמצא. וסוגיית הזמנה, סנהדרין, אחרת, יש שם סוגיה על העניין הזה, בדרך כלל עוסקת בדברים שדומים להקדשות. כלומר, אדם לקח איזה בד ואמר, זה יהיה מעיל לספר תורה, או זה יהיה נרתיק לתפילים. זה נקרא הזמנה, ואז עלה השאלה אם הזמנה מיתה או הזמנה לא מיתה, אם עכשיו הדבר הזה נעשה מהנאה לכל מיני דברים אחרים, הוא חייב לתת את זה, וכדומה, יש הזמנה לתכריכי מת. גם לבית הכיסא, למרות שזה היפוך גמור של העניין, זה לא מצד הקדושה, אלא מצד הטובעה והביזיון, אבל זה סוג מסוים שאם אתם רואים מאוד מאוד דומה להקדש או לנדר. אני לא יכול להגיד שאתה מקדיש בית כיסא, אבל זה עובד על פי אותם. כמו הזמנה של מעיל לספר תורה, או הזמנה של נרתיק לתפילין, או כל הדברים האלה, זה הכל עובד על עקרונות ההקדש. הבעיה שלנו מתחילה דווקא בבעיה הראשונה של הרב פאפא, והיא האם יש יד לקידושי. זה אמר, את מקודשת לי ואת. שאלה אם כן, אם יש יד לקידושי. כשאנחנו קוראים בתוספות, משמע שעדיין אני לא חורג מהתחום של נדר. כלומר, מושג הידות שייך במקום שהדיבור יוצא לנו יציאה. לא בנדר, אני אמרתי, הלחם הזה יהיה עליי לקורבן, או הבהמה הזאת תהיה לקורבן. הדיבור יוצר כאן יצירה, הדיבור יוצר חלות, ואנחנו יודעים בהקדש את הכלל, דאסר לה הכול לעל מקדש. היית מקדש. ואם כן, זה יסוד הקידושין שהוא מכיל איסור על האישה. ואם כן, אם זה חל, זה חל מהסיבות של נדר. הדיבור שלו הוא המכיל על האישה את האיסור. וכיוון שיש כאן יצירה של דיבור, ייתכן שיש כאן גם ידית של משפט, שעל ידי השמע ישראל בעצם התכוונתי להגיד שמע ישראל לשם לכם שלך. או על ידי שאמרתי ואת, בהקשר מסוים התכוונתי להגיד ואת גם כן מקודש. מה אמרתי? חלק של משפט, והכוונה היא לכל המשפט. אין, איך אומרים? שאומרים מילה ובעצם מתכוונים לאיזשהו משפט שלם, והמילה הזאת כבר נחשבת ידית של המשפט, שהמילה שמייצגת בתוכה את הרצון להגיד את כל המשפט. את הרצון לדבר בצורה מקצועית, ולא להגיד כלום. לא, לא, לא חשוב כאן. זה שייך באותם מקומות שהדיבור מכיל בה. ולכן התוספות מביא כאן את היסוד של נדר, אבל בסך הכל מושג היד לא זז מהתחום של נדרים, ואז התוספות שואלים, טוב, אבל איך זה מתקשר לגיטין? התוספות בהתחלה מציעים ויצאה והייתה, כן? הקש, כמו שהצבנו יד לבית הכיסא, ליד להזמנה למעיל לספר תורה להבדיל, אז כך אפשר להקיש גט לזה, ובעצם אתה מכיל עליה היתר. כמו שאתה מכיל עליה איסור בקידושין, כמו שאתה מכיל איסור על כיכר לחם בנדר, אתה מכיל היתר על האישה, הרי את מותרת לכל אדם, ועיקר, כן, עיקר מה שנעשה פה זה הקלת היתר על האיש. שוב, אנחנו גולשים קצת למחלוקת רבי אליעזר ורבנן, במשנה הראשונה, על פניו נראה שזה מקביל יותר לשיטת רב אליעזר שעיקר הגט זה להכיל היתר. ולכן באופן מכונה אתה יכול להתאים אותה לפלוני ולא להתאים אותה לאלמון. חכמים הרבה יותר מדגישים וגם ארבעת הזקנים את הקריטות. כלומר אתה מנתק בין הבעל לאישה, היתר הוא פועל יוצא של זה. אבל הדבר הזה ייתכן שנכון גם לרבנן לגבי היתר קל, ואם כן מכיל על האישה את היתר, ניתן ללמוד את זה מידות נדרים. התוספות נעצר כך, ואיננו מקבל את זה, הוא אומר זה רק באהבה אמינה, והוא אומר זה לא יכול להיות, אפילו אם קידושים דומים לנדרים, זה בעיה, זה לא אפשר. והיה כל כך פשוט לסוגיות שבגיטין יש ידיים. אז זה אומרים כאן בעלי התוספות, ויש לומר, דוודאי בגיטין לא פליגי ביד, דעה לשונות גמורים כתובים בתוך הגט, וגם מגרש בלשון גירושים גמורים. ומה שהזכיר לאל ידיים לאו דווקא אלא, כלומר פליגי רבי יהודה ורבנן, אם באים דיבור מוכיח עולות. כלומר, הדמיון לידיים הוא דמיון חיצוני בלבד. בעצם מה שקשור כאן זה המילה מוכיחות ואינן מוכיחות. וזאת השאלה. לא מדובר כאן על ידיים. השאלה, האם כשאתה אומר אישה הרי את מותרת לכל אדם ולא אמרת ממני, האם זה מספיק מוכיח שאתה מגרש אותה ולא שמישהו אחר מגרש אותה. אבל לא מדובר פה על השלמת משפט. מדובר פה על דבר אחר. וממילא הדמיון לידות נדרים הוא דמיון חיצוני בלבד. בין נדרים על מה מדובר? על השלמת משפט. ואילו כאן מדובר על השאלה אם הדיבור שלך מספיק מוכיח. כמו בין נדרים שיש לנו השלמת משפט ידיים הוכחות ידיים שאין מוכחות השאלה, עד כמה אתה יקה בהוכחות שאתה דורש למשהו? זה לא קשור לשאלה של ידיים ולא ידיים. וזם של עד כמה דרכם בהוכחות שאתה דורש שמשהו מסוים יבדיר דבר עד תומו. כולנו מכירים את הוויכוחים, בואו נגיד שנחלקו במחלוקת רבי יהודה ורבנן, מי הראשונים שנחלקו במחלוקת רבי יהודה ורבנן? הייתי אומר אולי לבן ויעקב, לא? כן? ותך שבע שנים ברחל ביתך הקטנה. כן, שבע שנים, ברחל, אני אקרא גם לשנייה רחל, ביתך, יש לי שתי בנות, ברחל, ביתך הקטנה. כלומר, שלבן סבר, שבאים על יד מוכיח, ויעקב מלכתחיל, היד לא מוכיח. אבל האמת היא שהמחלוקת יותר עתיקה. איפה המחלוקת יותר עתיקה? הייתי עולה, אומר, שזה עולה מתוך הוויכוח של הקדוש ברוך הוא ואברהם בעקדה. כך נא את בנך, איזה בן, את יחידך, זה יחיד ודירי, אשר אהבת, אשר אהבת את יצחק, באינן יד מוכיח. מה, העקרונות האלה יכולים להיות קיימים לנו גם מחוץ לפרשת מדרך. וזה מה שאומרים כאן בעלי התוספות, וממילא השאלה של מוכיח כאן קיימת בתחום אחר. אני רוצה להעיד ככה על השאלה השנייה ששכחתי קודם להגיד אותה, ובאי יעזור בחלק הבא של השאלה. ורציתי לשאול גם את השאלה הזאת עוד בהתחלה. השאלה זה לא רק עד כמה ידיים שייכות בגיטין, או רק בנדרים. הבעיה שלנו במשפטים בגיטין לא דומה, להדגיש את זה, לא דומה לבעיה בנדרים, ולא דומה לבעיות של חפפה. הבעיות של ידיים במסכת נדרים, בכל התחומים שהזכרנו, כן, גם לגבי פאה וגם לגבי צדקה וגם לגבי קידושים וגם לגבי כל הדברים, זה כשיש לנו חלק של משפט. אדם אומר אהה. מה זה אהה? זה אהה נזיר. זה אהה בתענית. אבל כולנו ברור שהוא אמר פה חצי משפט שצריך להיות לו המשך. מישהו אומר אהיה. צריך להיות המשך למשפט. אני לא ניגש עכשיו לרמת הר סיני ולמשמעות של אהיה שם, אבל אהיה מצריך מה? אהיה מה? אהיה בתענית, אהיה בזירות, זה דבר שדורש המשך. כאן שייך המושג ידות, כלומר השלמה של המשפט. אומר לאישה, הרי את מקודשת. מתבקש להגיד מקודשת. למי? יש כאן משפט שללא ספק מסתיים בשלוש נקודות. מה צריכים להמשיך? אדם אומר, הרי את מקודשת לי ואת. מה זה ואת? ואת מה? אמרתי התחלת משפט, והשאלה אם יש לו איזשהו המשך טבעי, איזה דפוס רגיל של העניין הזה. כיכר זו עליי. מה זה כיכר זו עליי? היא לא מונחת עליך. כיכר זו עליי קורבן, כיכר זו עליי שבועה, כיכר זו עליי עיסה, כיכר זו עליי מה. ברור לכולם זה משפט שיש לו המשך, וכמו שאמרנו מקודם הסמך, כן, הביטוי שאני אוכל לך, אמרתי למישהו שאני אוכל לך, תיגש בן אדם ברחוב ותגיד לו שאני אוכל לך, הוא לא יבין מה אתה רוצה לי. מי שלא למד מסכת נדרים לא יודע שהמילים שאני אוכל לך זה חלק ממשפט שלם, אבל ברור שזה משפט חלקי. לעומת זאת, אם נבדוק את המקרים בגיטין, אין כאן שום משפט חלקי. כשאמרתי לאישה, הרי את מותרת לכל אדם, זה משפט שלם. אמרתי למי מותרת? למי מותרת? לכל אדם. זה משפט שלם. אתה יכול להגיד שחסרים פרטים בגט. כשאינני יודע בגט, מי יתיר אותי? בסדר. אתה יכול להגיד שחסרה אינפורמציה, אבל זה לא שיש לך משפט חלקי שאתה מתלבט איך להשלים אותו. אתה יכול להגיד שחסרה אינפורמציה שאני מגרש אותך באמצעות הגרס. אבל זה לא שחסר משהו במשפט, זה לא משפט כפותח. זה לכאורה גם סוג אחר של ידיים. זאת השאלה השנייה שאני רוצה להתייחס אליה בחלק הבא של השיעור, אבל כיוון שנתקלנו בזה כאן כל כך הרבה, אז אני מרגיש צורך לומר, אני רוצה לחזור לשאלה הראשונה, למשמעות ידיים באותם דברים שאינם נדרים. הבאתי כאן את שיטת בעלי התוספות. ושוב אני מדגיש, הם אומרים, ויש לומר, זה קידושין נמי כיוון תעשה לה, כולה אלמה כהקדש, לכך מספקלן דשמה יש יד לקידושין, כמו בהקדש. ברן לא משמע שזאת הבעיה. הרן הולך בכיוון אחר, והרן אומר, אני אקרא את לשונו, באי רב פאפה, יש יד לקידושין, אפילו ביד מוכיח כמה בעיה. מי אמרין אני, דלא יתרבו לו ידות בעדיה, גמרין לנו במה מרצים ומנדרים. או אין יד ואפילו מוכיח את הדרים שאני דחמני, אפילו בדיבור הבא על מחי אלה. מה שם בקידושים, מה שאין כן בקידושים, שהם צריכים איזה מעשה כסף שלא הודיע. הרן משמע שהבין שידות זה לא דין דווקא בדרים. כשם שיש לנו חלקי משפט בדרים, ככה ניתן לדבר על משפטים חלקיים גם בתחומים אחרים. ונלמוד במה רוצים. אין שלא נלמוד, יש סברה שלא נלמוד. אבל משמע שלולי הייתה ספרה שלא ללמוד קידושים בנדרים, אז מה לי נדרים? מה לי דברים אחרים? כלומר, זה לא ההלכה מיוחדת בנדרים. אחרי שהתורה לידה אותנו בנדרים שיש חלקיות משפט, אז חלקיות משפט יכולה להיות בכל התורה כולה. ממילא בגיטין, בקידושים, בכל זאת. יכולה להיות חלקיות משפט ועוד אלף דברים אחרים. בקניינים באופן עקרוני, למה לא? יהיו דברים שיחולו על ידי חלקיות משפט. הרן, בכל אופן, מחלק, בכל אופן, בא ירף פאפה, והדבר הזה איננו ברור מעצמו, והוא אומר שבנדרים הדיבור בעל משקל גדול יותר, ולכן ייתכן שהחמירו בו בדין ידיים. כלומר, שלדיבור יש משקל, אז ייתכן שגם חצי משפט הוא כמו משפט שלם. הדיבור הוא כאן כבד, אז יש משמעות לחצי משפט. כמו הביטוי שמע ישראל השם לא קוראים לשם אחד, שהוא ביטוי כל כך משמעותי אצלנו, להגיד שמע ישראל, אתה כבר יודע למה מישהו מתכוון. כן? מה למה מתכוון? הוא לא מתכוון לשמע ישראל, אתם מתכוונים היום למלחמה, לא ידכם על ירח לבחר. לא! לא, אני יודע מה, שמע ישראל, תכוון שמע ישראל, השם לא מתכוון. לא יתכוון לדבר. אפילו בשמע ישראל, אתם מתכוונים היום למלחמה, לא ידכם, אומר ראשי, אפילו אין בידכם אלא זכות של אמירת שמע ישראל, השם לא מתכוון. כן, אפילו שם. מה, אבל זה יד ברורה. כשיש לך מילים כבדות, מורכבות, אז אתה יודע למה אתה. אתה מבין לחלוטין למה הכוונה. כשאני אומר בארץ ישראל קם העם היהודי, אני מקבל למגילת עצמי. כן, כלומר, יש לך דפוסי ראשון, זה בעצם מה שאומר כאן הרן, ואומר ועוד שבמה שאין כן בקידושים, שהם צריכים איזה מעשה, כסף או שטר או ביה, שם הדיבור, המשמעות שלו היא רק משמעות נלווית, אין לי מושג ידות. זה לא מושג כל כך שיח כמו המושג ידות. אבני מילואים כותב דבר דומה, אם כי אני חושב שהוא מתכוון לדבר קצת אחר. אני קורא את לשונו בכ"ז י"א, ובאור הדברים נראה את זה בדרים, כיוון בדיבורו כמעשה, ומשום הכי מהנה בידיים. דיינו, אפילו אוחז מקצת הדיבור, כיוון בדיבורו כמעשה ועלים טיבו. משום הכי אפילו אוחז מקצת הדיבור חשובה, וכדישית שדיבורו אינו כמעשה. עובדים כאן בדיבור שהוא כמעשה, ודיבור שהוא רק דיבור. מה ההבדל בין דיבור שהוא כמעשה ודיבור שהוא רק דיבור? איך אתם מבינים את זה? דיבור שהוא כמעשה, אני אלך אולי בדרכו שבא לשפת אמת, שמחיל בעולם בין 10 מאמרות ל-10 הדיבור. אם שמים אותו. רואה מאמרות, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב10 מאמרות, הקדוש ברוך הוא יכול להיפרד מזה. אבל דברים כאלה. הקדוש ברוך הוא יכול להיפרד מעולמו אחרי שברא אותו ב10 מאמרות, והעולם המשך תפקד. כמו מישהו שיצר איזה מכונת כביסה. בעל היצרן יכול ללכת מכאן, והמכונה כבר עובדת. עובדת, ממשיכה לעבוד, ממשיכה לתפקד. יש כאן איזושהי פרידה. בין המעשה לבין האדם. ככה זה בעצם במעשה, או בדיבור שהוא כמו מעשה. בדיברות, אומר בעל השפת אמת, בדיברות אתה תמיד צריך את הנוכחות של מי שמדבר. ברגע שהוא חדל לדבר, הדיבור חדל. דיבור שהוא כמעשה יכולה להיות לו ידית, כיוון שהמעשה הוא יצירה בפני עצמה. דבר שהוא יצירה בפני עצמה, אתה יכול לדבר על ידית שמחזיקה את כל הדבר. דיבור שאתה מייצר אותו כל הזמן, מה שאתה מייצר קיים, מה שאתה לא מייצר אליו. זה בעצם עקרון. נדמה לי שנותן לנו כאן אבני מילואים להבדיל, הוא אומר, מעשה ועלים טובה אפילו אוחז מקצת הדיבור, חשוב. קידושין שאין דיבור כמעשה, אלא צריך מעשה לקידושין משום מה חילו מהנה. כאן מסביר אבני מילואים מדוע יש ידות בגידין ואילו בקידושין לא בטוח שיש את זה. כיוון שגידין זה מעשה, רואה, מעשה כתיבת הגט. אז שם ייתכן שעשית חלק מן הדבר מספיק לכל. כך הוא מבאר את הדברים, הר"ן ודאי לא חשב כמוהו. כיוון שהר"ן מסביר את ההבדל בין גידין לקידושין בכיוון לגמרי שונה. מה מסביר הר"ן? מדוע בקידושין הגמרא התחבטה ובגידין פשוט לה שיש ידות? אומר זה הר"ן, אומר, כגון אמר, את מקודשת לי, והיא לגבי גירושים, לא שאני מנידי. הוא אומר, רבי יהודה, נכון? בגיטין היה פשוט ובקידושין לא פשוט. מה? איזה יש יותר ראייה מאשר בקידושין. אבל בקידושין אתה חייב להשלים משפט, כיוון שהוא לא נותן לה כסף. בגט, מכוח הנסיבות, ברור שהוא התכוון לתת את הגט ממנו. אז עדיין מה העיקרון שנלמד כאן, נלמד כאן מדין ידיים? אני חושב שההבדל שיש לנו בין קידושים לבין נדרים הוא ההבדל הזה. בנדרים, כמו שאמרנו, יש לי יחידת דיבור. הדיבור הוא היוצר. יחידת דיבור, אני יכול לדבר על, גם על יחידת דיבור שיש לה ידית. בקידושים, תפקיד הדיבור הוא להבהיר מה קורה. להבהיר שנתתי את הכסף הזה, כסף קידושים, כדי לקנות את האישה הזו. אז אם הדבר הזה מבהיר, מה טוב? אם הוא לא מבהיר, אז הוא לא מבהיר. אז ידיים לא יעזרו לי כדי להגדיר כאן את ההבהרה. בנדר אין לי צורך בהבהרה, יש לי צורך בגוף הדיבור. גוף הדיבור אני יכול לדבר על ידיים. בקידושין אני צריך את מידת ההבהרה, ולכן גם בהבדל בין קידושין לבין גיטין, הרן נוקט כאן את מידת ההבהרה שבדברים האלה. הוא נוקט כאן את מידת ההברה, והוא אומר, אם אין לך מידת הברה ברורה, אתה לא יכול לדעת בהרי את מקודשת לי ואת, שהוא יכוון לקדש את השנייה, אז ממילא לא יעזרו כאן ידיים, כיוון שתפקיד הדיבור הוא רק להבהיר ולא יותר. על פניו נראה שהתוספות והר"ן חולקים לשיטתם. ואמרתי עוד פעם, בתוספות יש דין בעצם הדיבור גם בקידושים. הוא מכיל על האישה את הדיבור. הדיבור לא נועד לפרש את המעשה שלו, אלא הפוך. לדעת הר"ן בקידושין, הרי את מקודשת לי, הדיבור נועד לפרש את המעשה, ועכשיו קורא אותה בכסף משלו. לדעת התוספות זה עובד הפוך. וזוהי שיטת כמה וכמה ראשונים, שבקידושין אדם בעצם לא בדיוק קונה את האישה, אלא מכיל עליה איסור, היא לא הופכת להיות אשתו. זה ההבדל בין קידושין לבין נישואין. בנישואין, בחופה, היא הופכת להיות אשתו. בקידושין הוא רק מכיל עליה איסור, די עשה לה כולם רק להקדש. כמה מן הראשונים אומרים שעשה אותה אפילו על עצמו. כלומר, הוא רק מכיל עליה איסור. למה צריך לתת לה כסף כדי שהוא יוכל להכיל עליה איסור בגלל שהיא מישהו אחר? אז שהיא תסכים באמצעות הכסף שהיא מקבלת, שהוא יכיל עליה איסור, אבל החלת האיסור היא ממש על ידי דיבור, ובמילא יש כאן מושג יד. לדעת הר"ן זה לא ככה. לדעת הר"ן הקידושין הם קניין, ועיקר הקניין זה נתינת הכסף. הדיבור מפרש את מה שהוא עשה, אז הוא לפרש, הוא צריך לפרש ממש, ולא באמצעות ידיים. ידיים שייכות כשאני צריך איזשהו דפוס מתוכן של דיבור. כשהדיבור כל משמעותו שנועד לפרש מעשה, אני צריך לפרש את המעשה, ולא לסמוך על השלמות משפטים שייתכן שהן נכונות וייתכן שהן לא נכונות. הדבר הזה מתקשר במידה רבה למחלוקת חשובה שניגע בה רק על קצה המזלג, בשאלה מה באמת דין דיבור בקידושין. הבאתי לכם כאן את האבני מילואים שמבין ומבדיל בין גט לבין קידושין, ומבין שבקידושין יש ממש דין של דיבור. כן יודע שהיה חמשה גדה כמו בנדרים. רב שמעון שקופ בנדרים בסימן זין חולק על האבני מילואים מכל וכל, ואומר מניין לו ומה המקור, ואומר שאין שום דין של דיבור בקידושין. אני צריך את הדיבור כדי להבהיר על מה אנחנו עושים, אבל מטרת הדיבור זה לספק את האינפורמציה. לספק אינפורמציה, אתה לא יכול באמצעות ידות. אתה צריך לספק את האינפורמציה שהנה באמצעות הכסף הזה אתה מתכונן לקחת את האישה. לספק אינפורמציה אתה לא יכול באמצעות ידות. ידות יכולות לפתור בעיה של דיבור שהיית צריך להגיד. אז אם הדיבור הוא המכיל את ההקדש, כאן שייך ידות. אם לא, אז לא, גם לדעת הר"ן ייתכן שיש יד בקידושין, אבל זה רק אם אני לומד יד כאיזשהו מושג כללי, ולא רק בנדרים ודומיהם. יש מחלוקת דומה, שלגבי, בסוגיה כאן, לגבי הרי את מקודשת לי ואת. הגמרא מעלה את האפשרות, הרי את מקודשת לי ואת חזאי. אבל אפשר. הרי את מקודשת לי ואת תסתכלי איך שאני מקדשת. אם אי אפשר יהיה להסביר ואת חזאי, היא תהיה מקודשת. מה שמה הגמרא? שכן. מדוע תהיה מקודשת? מדין ידות או מדין קידושים גמורים? אומר כאן הראש על התר, במסכת נדרים, אומר שאם אי אפשר להסביר ואת חזאי, אז הרי את מקודשת לי ואת, זה קידושים גמורים. למה זה קידושים גמורים? כיוון שאין שום משמעות אחרת למשפט, אלא רק את מקודשת. זה סיפוק אינפורמציה. התוספות מסבירים מדוע הרי את מקודשת לי ואת, אם אין אפשרות ואת חזאי, מדוע מקודשת? מכיוון שהרי את מקודשת לי ואת משמעותו, הרי את ואת מקודשת לי. אבל אני חייב את המילה מקודשת. אני חייב את המילה מקודשת. לדעת הראש, אתה לא צריך את המילה מקודשת. אתה צריך שהאינפורמציה המסופקת על ידי המשפט הזה, סיפקנו כאן אינפורמציה על ידי המשפט הזה, שהתכוונתי לעשות את הפרש. לדעת התוספות, אתה חייב את המילה מקודשת. ולכן לדעת התוספות, גם אם האינפורמציה ברורה לחלוטין, אני עדיין זקוק לדין ידות להשלים את המשפט. עדיין אני זקוק לדין ידות להשלים את המשפט. אני אקריא את הדברים בפני, עכשיו אני מקווה שאני אמצא אותם איפשהו. ואם כן, הראש מתחיל, מי שמחזיק את המסכת, פירוש הראש, אלא כגון. ומי אמרים על ואת נמי כאמר לחברתה, לא משהו במסף קלה, אם מוכח למה ואת נמי או דילמה מוכח נמי ואת חזאי. ואם מסף קלה בקה מוכח תפי, זה לא יד. כן? הוא אומר, אלא ודאי פשיטת לי במוכח תפי למה ואת נמי. אם כך אם יש יד לקידושינה ומקודשת. או דילמה אין יד לקידושין פרשינה ואת חדשי. ואי אפשר לפרשו בעניין אחר. ואם אי אפשר לפרשו בעניין אחר, כלומר אם הרי את מקודשת לי ואת, זה לא יכול להיות ואת חזאי, אלא רק ואת מקודשת, אפילו אין יד לקידושין מקודשת, לא צריכים יד, אין אינפורמציה, אינפורמציה גמורה. לדעת התוספות, גם אם אי אפשר לפרשו בעניין אחר, אומרים התוספות, אני צריך דין יד. ולהמשיך, ואת מקודשת לי ואת מקודשת, כיוון שאני צריך להשמיע את המילה מקודשת, כיוון שהדיבור מדפיס את האישה. לדעת הראש כאמור, זה דומה יותר לרב שמעון שקופ, מה שאני צריך כאן זה רק סיפוק אינפורמציה ולא יותר. אני יכול פה להקריא את התוספות, אבל אני מציע ש... חשוב לי כאן, אבל אני מציע שלא נקרא אותו. אני רוצה להעיר עוד הערה על יד בקידושין לפני שאני עובר לגיטין. שאלה ששואלים ראשונים ושואלים אותה כל האחרונים. מדוע צריכים יד לקידושין? משמע שצריך דיבור בקידושין. והרבה עסוקים באותו עניין, אם נתן לה, נכון, היו עסוקים באותו עניין. דיברו על החתולה ודיברו איפה יגורו ודיברו פה ודיברו שם ודיברו על כל הדברים האלה. ואז הוא נתן לה טבעת ושתק. הרי אני אומר שהיא מקודשת. מקודשת מדין עסוקים באותו עניין. למה לא מתייחס לדברים האלה? אם ברור לי שהוא התכוון להגיד, הרי את מקודשת לי, ויש פה ידיים מוכיחות שהוא התכוון לקדש את השנייה, מדוע לא נחשיב גם את זה כעסוקים באותו עניין? אני שוב חוזר, באחרונים יש פה הרבה תרוצים על זה, לא התקבלו על דעתי, ואני שוב רוצה לחזור על התשובה שאנחנו אמרנו. אם ממש עסוקים באותו עניין, באמת אין צורך לעסוק בו. העיסוק באותו עניין זה כאילו דיבור על קידושין. זה ממש כאילו דיבור על קידושין, והכל ברור, והכל מתקבל על הדעת, והכל מתחבר. אבל כשאין עסוקים באותו, אלא רק מכוח הדיבור, אם אתה מוכן להשלים משפטים ולהגיד הרי את מקודש לי ואז, זה הכוונה ואת נמי, אז זה נחשב עסוקים באותו עניין. אם לא, כל מה שאני צריך להסתמך על הדיבור, אם אני לא מוכן להשלים משפטים, כאן בדבר הזה אין גמירות דעת ואין שום דבר, ואי אפשר לסמוך עליו. אני יכול להביא עוד מחלוקות ראשונים בשאלה האם אני אומר פה על דיבור שהוא משקף כוונה, או שהדיבור הוא ערך בפני עצמו. אני אביא לדבר הזה עוד מחלוקת אחת, ובזה נסיים את הסיפור שלנו. לצורך זה אני הולך לריטב"א, ריטב"א שנשתברו עליו קולמוסים רבים, הריטב"א בנדרים, מופיע גם לפניכם, אבל זה בשביל להיות יותר קטנות מדי, אני מעדיף לקרוא את זה כאן, והריטב"א בתחילת מסכת נדרים, שאומר משפט שכמה מהאחרונים שברו עליו את השיניים, רק בברכת שמואל שראיתי, הוא לא מבין למה הריטב"א אמר את זה, זה הרי פשוט שזה ככה, אבל אני לא יודע למה זה פשוט. אומר הריטב"א בדיבור מתחיל ליד הנדר, אומר כן, בפרק כמה דברים, וקיימלן ידיים שאין מוכיחות לא אביין ידיים, ואפילו ידיים מוכיחות דאביין ידיים היינו מן הסתם, או שאמר שנתכוון באיסור כראוי, אבל אם תראה שלא נתכוון לכך, הרי זה מותר ולא חושבים דברים שבלב. כלומר, גם ידיים מוכיחות לדעת המתקע, זה בתנאי שהוא נתכוון לזה. אם הוא לא התכוון לזה, הוא לא בלב. נתתי לכם בתוספות כאן לראות את שאלת הרצבה. אתם זוכרים את שאלת הרצבה? שואל הרצבה, ואם תאמר ושאוכל לך, שזה נחשב יד של נדר, לא מצינו ידינו ורגלנו. נגיד שאני בא לך הביתה ואומר, תשמע, אני רוצה להגיד לך שאוכל לך עכשיו את הדג. תסתכלו של דברים שמעכשיו אני בנדר שאסור לי לאכול את הדג. המילים שאוכל לך יכולים להיות חלקים ממשפטים אחרים. נותן הרצבה, אמר עם שין, אמר בלי שין, אבל משמע במפורש מן הרצבה נגד הרצבה. שאם יש יד מוכיח, והמילים שאוכל לך יד מוכיח, גם אם לא התכוונת, זה נחשב נדר. שוב עולה מכאן מחלוקת דומה מאוד למה שהבאנו מקודם. לדעת הריטב"א, כל דין ידיים זה רק לבטא יותר טוב את המחשבה ואת הכוונה. בעוד שלדעת התוספות, מה זה דין ידיים? דפוסי לשון. שהם הקובעים את ההלכה, וברגע שיש דפוס לשון והוא הקובע את ההלכה, לא מעניין אותי הכוונה. מעין מה שאמרנו, האם הדיבור נועד רק לספק אינפורמציה, או שהדיבור יוצר לך מצד עצמו את ההלכה. שוב, אתה ספק לשיטתו, גם הריטב"א בשיטת הר"ן, בדברים האלה בהרבה מאוד דברים, ולא נאריך בזה כרגע, אני אקריא לפניכם את הריטב"א. בדף ה' עמוד ב', ואפשר לצבא, אם כן לא מצינו ידיים ורגליים, ואם כן כל מה שידבר אדם עם חברו יהיה נדר, שאם אמר לו אני אוכל או אני אוכל לך יהיה נדר. יש לומר, זה לא קשה מדי, דווקא כשאמר, דווקא כשאני אוכל, או בשעיני בשין הויד, לפי שחטף בכיסא ומנה לשונו של דלג קונם שהיה לו לומר בתחילה. אבל אם אמר אני אוכל לך בלי שאני אוכל לך, אז הוא היה, אבל משמע שלא חשובה הכוונה, חשובות המילים. ועוד שלדעת הריטב"א, המילים גם בדיני ידות וגם בדיני נדרים וגם בדיני קידושים, זה סיפוק האינפורמציה, ולא שהדיבור מצד עצמו יוצר את ההלכה. אני רוצה לעבור לשאלה השנייה, ואת זה נעשה בקצרה. לפני שאני עובר לשאלה השנייה, כדי לתת לכם להתדברר וקצת להתמתח וקצת להתפלח, אז אני אתן בינתיים סיכום של החלק המסובך הזה שדיברנו, החלק הבא יותר פשוט ויותר מסובך. אני חוזר שוב, שאלת היסוד שהייתה, איך אני מגיע מידות בנדרים לידות בגיטים. וכאן יש לי שתי אפשרויות מרכזיות. שיטת התוספות, המושג ידות שייך אך ורק במקומות שהדיבור הוא הפועל את ההלכה. ואז הדיבור יש לו חשיבות כיצד עצמו, ודיבור יכול להיות גם עם ידיים. זה הידית שמחזיקה את המושג דיבור. מתי הדיבור פועל את ההלכה? בנדרים, בנזיר, זה פשוט. אחר כך אמרנו גם, פאה וצדקה, זה סוגי נדרים. אחר כך אמרנו גם, בית כיסא של הזמנה מיטה, זה דומה לנדרים, מקביל את הנדרים, מפקר, זה סוג של צדקה. ואז הגענו לקידושים, ובכן מתברר שגם קידושים דינם כנדרים, ואסר להקול לאלמה כהקדש. מי מילא עולה השאלה? לדעת התוספות, אבל גיטין לא דומה. וחוץ מזה, יכול להיות שיש לך שאלה בקידושים ואין לך שאלה בגיטין? מי מילא טוען התוספות? כל דין ידיים בגיטין זה מושג מושאל. לא מדובר על ידיים. מדובר על השאלה, דיבור מוכיח או לא מוכיח, השאלה אם האינפורמציה שיש כאן מספיקה או לא מספיקה, בלי שום קשר לדין ידיים. ואכן אמרנו, ובזה אנחנו נעסוק עוד מעט, שבגיטין זה לא שיש לך משפט נקודה. המשפטים בגיטין אלה משפטים שלמים, רק שלא סופקה לכל האינפורמציה. אמרנו, המשפט היה יותר לכל אדם ומשפט שלו. רק שלא סופקה לכל האינפורמציה, זה השאלה עם חצי אינפורמציה, זה מספיק תשאלה. כאן המשכנו את הקו ואמרנו את דעת התוספות, הדיבור מהווה את העיקר, וראינו וגם כשאני אוכל לך. אפילו אם לא התכוונת לנדר, זה יהיה נדר. אם זה יד לנדר, זה יהיה נדר. לעומת התוספות, שיטת הר"ן, ואחר כך חיברנו לה גם את שיטת המצווה. את שיטת התוספות חיברנו גם קצת קרוב, לא בדיוק, אבל לאבני מילואים, שטוען שדיבור בקידושין הוא מעיקר הדין. יש צורך בדיבור. לעומת זאת לדעת הר"ן, הר"ן כנראה סופר ש... בואו נגיד, לפחות זה לא בטוח. והר"ן רצה ללמוד קידושים לנדרים, לא בגלל שקידושים זה סוג של נדר, אלא פשוט במה מצינו. ואז אני אומר גם גט, וגם בגט מדובר על ידיים מוכיחות. והשאלה היא דיבורים נקודאים, אני משלים אותם מכוח עצמי, או דיבורים נקודאים, אני לא משלים אותם מכוח עצמי. ואת זה חיברנו גם בקידושין עם הטענה שיתכן שכל הדיבור בקידושין הוא רק לספק אינפורמציה. כמו שעולה מרבשים ושקוק, הדיבור נועד לספק אינפורמציה. זה לא יותר מזה. לבאר זה לא להכיל על האישה הקדש, אלא לבאר שאני רוצה לקנות אותה. אני קניתי את המינה, אני אסור על העולם. ולמה שעושה אותה לעולם זה לא שאני החלתי על העדים של הקדש, אלא העובדה שהיא שלי. למה היא שלי? קניתי אותה. למה קניתי אותה? כי נתתי דבר. והסברתי את דינת הטבעת, שאני לא נותן סתם את הטבעת, אלא שאני נותן אותה לשם קדושה. ראינו דבר דומה ברדווה אפילו בנדגים, שכל מושג הידות הוא סיפוק אינפורמציה. ולכן אם הוא אומר שהוא לא יתכוון, בלי כוונה אין לדעת. בניגוד לשיטת התוספות, ואני אומר, הדבר הזה ראינו אותו גם במסגרת מחלוקת התוספות והראש. השאלה היא בעיית מנקודשת לי ואת, האם זה רק סיפוק אינפורמציה, זה כאילו שיגמורים, אני לא צריך את דיני ידיים, מהנחה שלא יתכן בהחזק. מה שאומר הראש, לעומת זה בדעת התוספות, עדיין אתה צריך דין יד, כיוון שהדיבור הוא הקובע, והדיבור לא יכול להיות ואת, אלא צריך להיות ואת מקודשת. כלומר, שאלת היסוד, כאן אני אומר, השאלה, כמה כיבושים גורים לדברים, מתקשרת באמת לשאלה אם מה שיש לנו כאן זה סיפוק אינפורמציה, מה שיש לנו כאן זה מין קדושת הדיבור. וכאן אני רוצה לעבור יותר בפרוטרוט לשאלה השנייה שהזכרתי אותה, והיא השאלה שאמרנו בגט זה לא בדיוק ידיים, כיוון שלא מדובר כאן על השלמת משפט, מדובר כאן על דבר אחר. השאלה, אם אתה רואה כאן ביקוח על סיבות, שאתה יודע ביקוח על סיבות שהוא מגרש אותה בגלל זה, או שהוא מגרש אותה ממנו, פה אלה אינפורמציות שצריכים לספק אותם מההתחלה. השאלה הזאת מתקשרת למספר מחלוקות, וקודם כל באמת השאלה שקיימת כאן, שאני קודם ניסיתי אולי אפילו לתלות אותה במחלוקת רבי יהודה ורבנן. לכולנו ברור שמכוח הנסיבות שהאדם נותן לאשתו גט, שהוא מתכוון לגרש אותה. ולא שהוא מתכוון לגרש אותה בשביל מישהו אחר, ושהוא מתכוון לגרש אותה בגט הזה. שאלנו רק, הנסיבות האלה הן נסיבות חיצוניות. זה צריך להיות כתוב, או נסיבות חיצוניות מצטרפות יחד עם הכתוב לאמירה. זאת בעצם המחלוקת שמופיעה באבני מילואים, בכפזיין מודדת, ויש שם מחלוקת גדולה שאני מקווה שראיתם אותה, בינו לבין המעריף, בשורש השורש, בתשובת מעריף, זה בעצם מחלוקת בין המעריף לבין המעריף אין דב, אבל נראה איזה כאן יותר נוח, ובמקום לראות את תשובת המעריף, לראות את האבני מילואים, ואת מה שאומר וכתב מעריף בחידושיו, ויש להביא ראיה שכל שהלשון אינו מוכיח, אבל מי שיש הוכחה מדבר אחר, לא מקרי ידיים מוכיחות. והוא חולק עליו. על מה מדובר? מה אני עושה שהוא יום? מי סופר? הלכתי פעם קופה, אחד מתחבורים בישיבה היום, לא, נמד פה, נמדור שלם. הלכתי, המשדים שלו, אבל הלכתי פעם קופה, נמדור. והוא לקח את הטבעת, הסברנו לפני כן, ועשינו חזרות, והתרגש, ואמר בקלתו, הרי את מקודשת בטבעת זו כדם של ישראל. ולא אמר לי, כל מה אני אעשה אותו אחר כך, כבר נתן לה את הטבעת. קיצור, כן, כבר היה שם מקום לשיעור כללי, באותה חופה, הסתדרנו. אבל אני יודע, השאלה שאני רוצה לשאול, השאלה הפשוטה, האם באמת, אם קודם לא או לא, נניח שלא הייתי מחזיר אותו בסופו של דבר ליתר. לכאורה, לפחות, על פי אבני מילואים, פשוט שכן, ולא רק לכאורה. הנסיבות כולן מוכיחות שהיא הקלה, נכון? היא לובש לסיבת קלה. כן, וההורים שלה שכרו את האולם. כן, היא עומדת כאן על הפינה. כן, היא שתתה יחד איתו את היד. מה, צריכים את הרבה? כדי להגיד שכאן המשמעות של הריית מקודשת, לאור הנסיבות החיצוניות, זה הריית מקודשת לי, כתת משה בסך. הייתה מסיבת מיוסים לפני שלושה חודשים. מה צריך? למרות זאת, טוען המערית, וזה המקרה שמדבר עליו המערית, שהייתה משודכת, ואמר לה, הרי את מקודשת, ולא אמר לה, הרי את מקודשת לי. עדיין טוען המערית, אם לא אמר את זה במילים, זה לא טוב. בעוד שאבני מילואים טוען, שזה כן מצטרף. מה השאלה היסודית כאן עם אינפורמציה חיצונית יכולה להצטרף לדיבור, או במקרה שלנו לכתיבה בגט. כשלכולנו ברור מי השאלה לא מגרש אשת חברו של זה, הוא מתכוון לגרש אותה. כשעל פנם נראה שהאנשים מגרשים דווקא בגט ולא מגרשים בדיבור, הנסיבות החיצוניות, האם מספיק שכתוב הרי החמודה אל הכל הרב, או צריכים גם לכתוב את הסיפור הזה בגט, שאני לא מגרש אותה, ושאני מגרש אותה. השאלה אם הדיבור נכנס כאן או לא, זו היה מחלוקת כאן, ואני תכף רוצה לראות במה היא תלויה. אני רוצה לחזור לדין היסודי של ידיים, ואני רוצה להעיז בו, אם כי זה לא מוכרח, אלא רק מדי אומר לי, זה לא מוכרח. ואני רוצה לנסות לתלות את הדברים, אולי במחלוקת הבבלי והירושלמי, ואחר כך גם במחלוקת. הבבלי הביא יצור בפסוק, נזיר להזיר, כי לא נדר. דבר אחד נאמר על משפט, דבר שני נאמר על חצי משפט. גם חצי משפט, יכול להיות משפט, ולביתי איזה מגילה בחשב. הירושלמי למד ממה? ככל היוצא מפי יעשה. ככל היוצא מפי יעשה על פי הבנתי, הלימוד לידות הוא לימוד בעל משמעות קצת אחרת. זה לא השלמת משפטים. זה לא אמירה ששמע ישראל פרושו שמע ישראל שלא פרושו. לא, אני לא, סמך, כמו שאומרים סמך נמדה. אני אמר, אולי סמגד, לא סמגד, אומרים סמגד. סמך וסמך, לא יודע לך. אבל זה לא השלמת משפט על ידי דפוסי ראשון. אני מבין ככל היוצא מפיו יעשה, זוהי הכרה בלשון סובייקטיבית. בדרך כלל מושג הלשון הוא מושג פוליטי. הוא חייב להיות אובייקטיבי, למה? כיוון שמה תפקידה של הלשון? לקשר בין בני אדם שונים. הלשון צריכה להיות מתאימה לכולם, שכולם מדברים באותה לשון. כן? עכשיו שבאתי, הולך שם איזה תייר וספר את המזדולות שלו 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, אז הוא אומר לעשות השבת ואני לא רואה. אם אתה אומר 10 בשתי שפות שונות, אז זה מתכוון לזה, זה מתכוון לזה. לא ציבור. כל מושג הלשון צריך להיות משהו שמוסכם על כולם. אבל ייתכן שאומר ככל היוצא מפיו יעשה שאתה מכיר בלשון סובייקטיבית. ואז אתה אומר, אם יש לך אינפורמציה, ואתה יודע למה הוא מתכוון. וכולנו יודעים למה התכוון החתן האומלל הזה, שבא עם כנב, יודע בדיוק, מכיר רק אותה, לא מסתובב, וחייב אף פעם של אישה אחרת, נתן את הבת, ואמר, היה מקודש. וכולם, בואו, מה מתכוון? אז הוא לא אמר, אבל זה לא מקודש. אבל זה היה, השאלה שלו. השאלה אם זה מספיק, או אתה צריך שהלשון תישאר מושג אובייקטיבי, אתה יכול לדבר על ידו. על חצאי משפטים, אם זה מוסכם על העולם. אם זה יהיה לשון. אני מבין שככל היוצא מפי יעשה, זה איזושהי הכרה בלשון סובייקטיבית. ואני אנסה להסביר את זה. ובואו נלך למחלוקת מפורסמת מאוד, ידועה מאוד, הבאתי לכם אותה מהר"ן בדף ב', עמוד ב', שאלה של נדר בלשון שבועה ושבועה בלשון נדר. זה ממש, תקרא לזה שבועה, אתה הרבה פסקים שלו, או אני נודר שאני לא אוכל את הלך, וזאת פשוט. נחלקו משונים, משם ובין מחלוקת בין הרמב"ן, לדעת הרך ורמב"ן וסיעתם, אי אפשר להפוך את זה להיות נדר מדין ידו. למה? אין כאן המשך המשפט. אני נודר שאני לא אוכל את זה. איך תמשיך? אפשר כבר להמשיך. אני נודר שאני לא אוכל את זה, אומרים כשאני, אני נודר שאני לא אוכל את הכיכר הזה, כי כיכר הזה עליי אסור כקורבן. לדעת הרמב"ן, זה יכול להיות. מה פירוש הדברים? אם אתה צריך להשלים משפט, זה לא משפט שאפשר להשלים. זה מופיע כמחלוקת בירושלמי עצמו, ואני לא אביא את זה כרגע. אבל זה לא משפט שניתן להשלים אותו. אני אקריא פה את הירושלמי, אולי בכל אופן, אם זה מופיע לפניי. במקרה, כן. שאיני אוכל לך, שאני תואם לך, רבי אלעזר בשם רבי יושעי, תופסים אותו משום יד לקורבן. רבי בון בן חיאם באי אמר לא אוכל לך תופסים אותו משם יד לשבוע אמר רבי יוסי אוקיי דברנה שם אמר קנת דחולה דילמה כולך דקנת אתה לא יכול להגיד מה תגיד? תגיד שאני אוכל לך שבוע לא מדברים ככה איך אומרים? שבוע שאני אוכל לך נכון? אתה לא יכול לספר במשפט בהתחלה אתה צריך להגיד את תחילת המשפט אנחנו רואים מחלוקת בירושלמי, וזאת מחלוקת ראשונים גדולה מאוד. האם אתה גם יכול לתקן משפט על סמך דין ידו? או רק להשלים? דעת הרים יגש וסיעתו, אתה יכול רק להשלים משפט. ממילא נדר בלשון שבוע לא חל. אתה לא יכול להשלים את המשפט, אני נודר שלא. זה משפט מקולקל, דפוק ולא שום דבר. אה, התכוונת לידו, לא אמרת, אז אני תראו. בעוד שלדעת הרמב"ן, אני נודה שלא אוכל לך זה יכול להיות. כלומר, יש הכרה בלשון סובייקטיבית בסופו של דבר, אני הרי כולם יודעים שאני התכוונתי לאסור את הכיכר הזה עליי. לא השתמשתי בלשון המקובלת. אבל כולם מבינים מה התכוונתי. בעוד שלדעת הרמב"ן ניגש, צריך לשון מדויקת, אתה יכול להשלים. אמרת ואת, אם הכוונה ואת מקודש, יוצא משפט. אבל זאת שאלת היסוד, זה בדיוק מה שמתקשר אלינו כאן לגט. כולם יודעים מה הוא מתכוון, אבל אין לך כאן משפט להשלים. ודן יבל לא יחמינה, אם זה לא המשך המשפט של הריאת מוטה, זה כל אדם, כל אחד רואה את זה, זה משפט אחר. לא, לא, שמענו בידות שבונים משפט על גבי משפט, משלימים משפט, הכיכר זה עליי, משלימים, כיכר זה עליי כקורבן. הריאת מקודש כמידעת, משלימים, הריאת מקודש כמידעת גם. אין, משלימים, אין נזיר. אין, תשלים את המשפט, הרי את מודלת לכל אדם במשפט ודן יאבל איך מיני, זה לא השלמת משפט. זה אמירה, בן אדם מתכוון להגיד. השאלה אם זה מספיק, האם את הדבר הזה ניתן ללמוד בדין ידות, זאת בעצם שאלה מרכזית שניתן להעלות כאן. אני יכול להעלות בדבר הזה עוד שאלות רבות. כן? אני אתן עוד דוגמא. גם כן במקורות שנתתי לכם, יש לי עוד שש דוגמאות, אבל לא... זה אני רק רוצה לומר הריטב"א. הריטב"א כשמדבר על דין ידיים. אז הוא אומר, וניכר מתוך עניינו או מעשיו שלכך התכוון. משמע, אתה לא צריך השלמת משפט. כזה... כבר, שימו לב שהריטב"א לשיטתו באותה מחלוקת של תוספות שדיברנו כאן. אומר הידיים, יש מקצת הוכח אלא שאינו הוכח גרור, כן, כשניכר מתוך מעשיו לגמרי והדעת מכרעת לכוונתו. הוא לא דורש תחילת משפט. אומר, מתוך מעשיו והכרעה וכל מיני דברים חיצוניים כאלה, ניכר שמתכוון לזה למרות שהוא דיבר בנכון לא ברוריה, ככה הוא מבטא את הדברים. אני צריך שהוא יבטא את הדברים כדי שיהיה לו גמירותה, כמו שאומר החזון איש, אבל אני לא צריך איזושהי לשון שמקובלת על כל העולם. ועוד שהבאנו כאן כמה ראשונים, שאם אין לשון גמורה, קשיחה, ברורה, אין על מה לדבר. אני אתן אולי עוד דוגמה אחת, ולא נאריך בזה כרגע, דוגמה אחת מתוך דוגמות רבות למחלוקת קשית. מה קורה בלשון שקולה לגמרי? נאמר, האומר אהב, ואין נזיר עובר לפניו, שאז שקול לחליטו, אהיה נזיר או אהיה בטהרת. זה ודאי לא יד מוכיח. האם ניתן לעשות בזה יד שאינו מוכיח? נחלקו ראשונים. לדעת הראש הוא ספק נזיר, אלא שספק נזיר לכולו. לא מבין. אבל לדעת הראש הוא ספק נזיר, שמה התכוון להגיד, אני נזיר. התוספות אומרים, דבר כזה הוא לא יד בכלל. כי אם זה לא מוכיח בשום כיוון, אנחנו לא יכולים להשאיר את המשפט. שוב, התוספות לשיטתם, מה לדעתם הדבר החשוב? מטבע הראשון. הראש כבר אמר מה חשובה לו, הראשון זה רק איזשהו ביטוי לכוונה. לדעת התוספות, את המילה אהה, אם אתה לא יכול להשלים לאיזשהו כיוון, לפחות מספרה, מחצי סברה, מרבע סברה, אין אפשר. נראה לך סיבה להגיד, אין נזיר יותר מאשר אין בתענית, זאת לא יד בכלל. זאת אומרת, הרמב"ם זה שיטת רוב המשנה. לדעת הראש, ספק. למה? אם האדם, אולי הוא התכוון לנזירות, וכך הוא ביטא את עצמו, והוא התכוון לנזירות. ואז הוא גם התכוון, וגם ביטא מילה, שכמו שאמר החזון איש, לבטא מילה זה ליצור גמירות דעת. על ידי מילה. אז הוא ספק נזיר, ספק נזיר לכולם. לא משנה, מסיבות אחרות. באמת, רוב הראשונים שמים כמו התוספות, זה לכן הם מפלפלים. הרמב"ן אומר שגם כשאמר אהה, מדובר שלפני כן דיבר על נזירות, ולכן יותר מסתבר מתוך המילים שזה אהה נזיר, זה מסתבר, אבל אם שקול לגמרי, אין על מה לדבר. אין על מה לדבר, זה לא יהיה לך. גם כאן יש מקום לחלק. הר"ן אומר, ומודרני לך. ספק אם מתכוון לדיבור, ספק אם מתכוון מוגרן ממך שאני לא אדבר איתך, או מוגרן ממך שאני לא אוכל, שם זה יכול להיות. כאילו ששם ברור שהוא מתכוון להגיד, אני נודר ממך. לא ברור למה, זה כבר סיפור. אבל כשאתה אמרה, אהה, 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 משהו, רק אתה עם הידע של המשך. ברור לסכם שבקום שאני אגיד השר כמה, אני אגיד התת כמה. מה זה התת כמה? תראו, לא יודע, זה עוד אחרי. כמה? מה זה הפעם אמרו? אין פעם. אותו דבר, המילה אהה, אם אין להם המשך, כבר שאני לא יודע מה הכוונה, אז המילה הזאת לא יכולה להיות יער. שוב, אני אומר, עולה כאן השאלה, מה זה היסוד של ידות? האם הכרה בשפה סובייקטיבית, שאתה אומר, האדם ביטא בדיבור את מה שהוא חשב, ולכן באופן עקרוני זה יכול להיות מספיק, שרי, או שידות, זה כמו שמע ישראל. ראינו הראשונים, אני בדקתי את זה בעוד הרבה מקומות, הראשונים פה הולכים היטב לשיטתם בצורה עקבית, ויש גם תשובות בראשונים שלא הבאתי לכם. העקרונות כאן, אני חושב, הם עקרונות ברורים מאוד, אבל כל הדברים האלה הם ידיים מסוג אחר לדברים שאנחנו אמרנו, וזה הידיים שכנראה מתאימות בלתי. נחשבנו לכך, אחזור למה שנראה לי הפשט ברמב"ם. הרמב״ם אומר בפירוש המשניות, לא אומר לך כאן לפניי, אני חושב עכשיו זה מתפתח. יש כאן מישהו, פירוש המשניות. אני אקרא את פירוש המשניות אצלנו. רבי יהודה אומר, אף על פי שגוף הגט הרי אנחנו מודדים את כל אדם, צריך שיכתוב בו ודן יהווה לך מיני להלכה כרבי יהודה. קודם כל בניגוד לרם שאומר שהרמב״ם פסק כרבנן, עולה מתוך הרמב״ם בפירוש המשניות שהרמב״ם פסק כרבי יהודה. אני רוצה להגיד שהרמב״ם חסר הבורך. זה אנחנו אומרים רק כשיש לא רוצים להגיד שהרמב״ם חסר הבורך, הוא פסק את הרמב״ם. גם ברבי יהודה, מה הוא אומר? אף על פי שגוף הגט הרי את מותרת לכל אדם, צריך שיכתוב בו בדרך. כלומר, גם לרמב״ם זה כנראה יש דבר שהוא לעיכוב על החלוטין, ויש דבר. רבנן צריך, לא יותר. לא, כנראה כך הוא גם הבין את רבי יהודה. אני חוזר ואומר, שאלת יד מוכיח נפסקה בשש לחלוטין, שצריכים ידיים מוכיחות. אלא כנראה לדעת הרם המסביע שלנו לא בדיוק מדבר על יד מוכיח, על יד לא מוכיח, כמו שהמשפטים כאן הם משפטים שלמים. אלא יש עוד אינפורמציה שמנה ראוי לכתוב אותה בגט. היא אולי לא ליקובה, אבל מנה ראוי לכתוב אותה בגט כחלק מסבור הדבר. וכאן אומר רבי יהודה, מנה ראוי לכתוב את האינפורמציה הזאת. זה לא השאלה היסודית של ידיים, זאת שאלה אחרת. השאלה אם צריכים לכתוב את זה, או אני יכול ללמוד את זה מן הנסיבות החיצוניות, יכול להיות שזוהי מחלוקת הרבי מילואי והמעריץ, ומי אומר לי שאולי זוהי מחלוקת רבי יהודה ורבנן. שלדעת רבנן אין צורך לכתוב את זה, כי אני לומד את זה מהנסיבות החיצוניות, ועוד שלדעת רבי יהודה לא הדברים צריכים להיות כתובים בפנים, ואין ללמוד אותם מהנסיבות החיצוניות. כמו שאמרתי, המחלוקת בין לשכת עורכי הדין לבין בית המשפט העליון, ומה שנקרא החוזה שטרות, זאת אותה מחלוקת עצומה, זה הגיע לכנסת, הייתה על זה מרומה אדירה. איך לפענח מה שכתוב בחוזה, על פי הנסיבות, או רק על פי מה שכתוב. לשכת עורכי הדין צדקה, על פי הנסיבות, זה בעצם אתה נותן את כל השטרות ביד השופט להחליט, והוא יודע, והוא הכל. יש כאן בעיה. אבל ייתכן שזוהי מחלקתם של רבי יהודה ורבנן. עד כמה במקום שאין מה לדבר על ידיים, כיוון שאנחנו דברים כאן על אינפורמציה שהיא מחוץ למשפט, עד כמה אינפורמציה כזו צריכה להיות כתובה בפנים, ועד כמה, אני יכול לומר, הואיל ומסברה האינפורמציה קיימת, היא קיימת גם בלי שצריך לכתוב אותה, והשטר עובד על פי הנסיבות שאנחנו רואים מסביב, והפסוק מצטרפת אל השטר. אני חוזר במילה אחת אחרונה, חזרה על היסוד השני שדיברנו, השאלה השנייה שדיברנו, והיא השאלה באמת, לא עד כמה יש ידיים בגדים, אלא עד כמה בכלל הסוגיה שלנו עוסקת בדין ידיים. בהנחה שדין ידיים זה השלמת משפטים, אצלנו לא מדובר על השלמת משפטים, מדובר על משפט הצבאי לכם. אלא שראינו באמת כמה ראשונים שטוענים שידות זה לא השלמת משפטים, אלא שידות זה הכרה בלשון סובייקטיבית של האדם, שברגע שהוא ביטא את כוונתו באמצעות הלשון, זה מספיק לו. איך אנחנו יודעים שהוא ביטא את כוונתו? מה, אנחנו קוראים מחשבה? תהיה לסימות. תהיה לסימות, אנחנו יודעים שהוא ביטא את כוונתו. אם הוא עמד, אם קלה מסוימת תחת החופה, אמר לה, תהיה לסימות, הוא ביטא את כוונתו. וזאת בעצם גם השאלה בגט אצלנו. ראינו את השאלה הזאת בלשון מסופקת לגמרי, ראינו את השאלה הזאת בנדר בלשון שבועה, בלשבועה בלשון נדר, ראינו את השאלה הזאת בעוד שישה מקומות אחרים שלא אמרתי לכם, כדי לקצר. אבל זאת בעצם שאלת היסוד שלנו, באשר כן אני חוזר למה שנראה לי, עולה ממחלוקת רבי יהודה ורבנן אצלנו, ניתן לכם רמז, זה גם מחלוקת הר"ן והרשב"א, באחד הר"נים שנתתי לכם במסכת נדרים, אבל אני לא אגע בזה כרגע. נקודת המחלוקת בין רבי יהודה לרבנן, אם לא נקבל את הסברה הראשונה הטובה שענרתי בשאלה מה זה בכלל כן, נקודת המחלוקת היא כדלהלן. האם נסיבות חיצוניות מאוד ברורות, מאוד זמן, מצטרפות אל האינפורמציה של הגט? או שהאינפורמציה של הגט צריכה להיות כולה מסופרת בתוך הגט, גם דברים שהם יודעים מסתרפות. זאת אומרת, זה לא בדיוק השאלה של ידיים, זה שאלה של ידיים מסוג אחר. אמרתי כבר ששני סוגי ידיים, היד הרגילה זה יד שיש למה משפט, אבל ראינו בכמה ראשונים שיש גם יד, שאני מצרף קריאת מחשבות של האדם, אם יש לנו סובייקטיבית, אני מקבל את זה, איך אני יודע שזה המחשבות שלו. מי שרוצה, כמובן שהוא כתוב, הראשון שיבוא יזכה בדפים עצמם. כל כתוב. Вот. 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 Вот.